רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות מובילאי, המובילה העולמית בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות סיוע מתקדמות לנהג, ופיתוח רכבים אוטונומיים, המגייסת מפתחים ואלגוריתמאים בתחומי הבינה המלאכותית, ראייה ממוחשבת, עיבוד תמונה ועוד. את הדורות הבאים של המערכת של מובילאי אנחנו נמצא ברבות מהמכוניות האוטונומיות שיענו על הכבישים שלנו בשנים הקרובות. מובילאי מגייסת בוגרים מצטיינים ואנשי אלגוריתמים בתחומי הבינה המלאכותית, למשל Deep Learning, ראייה ממוחשבת, Data Science, מפתחי C++, Embedded, Python, חומרה, ולידציה, QA ועוד. בקרו באתר המשרות של מובילאי, בכתובת careers.mobilai.com/positions. ספרו להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה.
עושים תוכנה.
שלום לכם שוב, מאזינים ומאזינות יקרות. הגענו לעוד פרק של עושים תוכנה. אני חן פלדמן. קודם כל, אם לא הצטרפתם עדיין לקבוצת הפייסבוק שלנו, עושים תוכנה, קהילת מפתחים ומפתחות, אז תצטרפו. ממש כיף שם, והולך להיות עוד יותר כיף. ותורידו את האפליקציה של רשת עושים היסטוריה, יש שם מלא פודקאסטים מעניינים. בואו נדבר רגע על מה אנחנו עושים היום. נמצאים איתי פה שני חבר'ה מאוד נחמדים שעובדים בחברה קטנה שצמחה לאחרונה בשם גוגל. מי שמכיר, לא יודע. בעצם אופר ואביטל, מה המצב?
הכל טוב.
כל
שלום.
טוב. כן. כן, נוח לכם וזה.
כן.
מצוין. מאוד נוח.
כן, אחרי קפה, הכל כן. מה שצריך. מי שאוהב קפה.
אני לא שותה קפה.
נכון, אתה בדאט הזאת של אורי שקד שאתם לא שותים קפה, נכון?
כן, הייתה לי אחלה כוס מים. תודה רבה.
מדהים. הלוואי, הלוואי שהייתי מתעורר מכוס מים. חשוב.
אם אני אשפוך לך אותה על הפנים.
עוד לי, כן, זה יכול לקרות. אבל כן, המיקרופון, אתה יודע, חשמל, אולי אחר כך נרד למטה. טוב, אז בואו נשאר אתכם, לפני שתציגו את עצמכם, איך כל אחד מכם הגיע בעצם לגוגל? נולדתם בגוגל או ש...
אז אני לא נולדתי בגוגל.
יש אנשים שזה קורה להם.
יש כאלה?
כן, הדור הבא. אז אני הייתי בצבא ביחידה טכנולוגית, ביחידת החוזי והמיפוי, למי שמכיר, וזה במודיעין, ואז עשיתי תואר במחשבים, תואר שני במכון ויצמן, אפילו התחלתי דוקטורט, אבל אז משכה אותי התעשייה,
ובעצם... קורה.
כן, זה קורה. ובעצם התחלתי לעבוד בגוגל. אבל יצא לי גם לאורך השנים לעבוד קצת כזה בתור סטודנט במקומות. אז ככה הגעתי לגוגל.
מעולה, ומה אתה עושה היום בגוגל?
אז היום אני עובד בגוגל קלאוד, ואני עוזר בעצם ברמה הכי כללית לגוגל לפתח כמו שמפתחים מחוץ לגוגל, ולחברות מחוץ לגוגל לפתח כמו שמפתחים בגוגל, אם הן מעוניינות בכך.
כן. לא בכפייה, הכל בהבנה, מסבירים, ברור, כמובן. מצוין, תודה. אנחנו נשמע עוד ככה על מה שאתה עושה ככה בהמשך, ועל כל מיני מוצרים מגניבים. מה קורה, אביטל?
הכל טוב.
איך את הגעת לגוגל?
אז גם אני שירתתי ביחידה טכנולוגית במודיעין, ואז עשיתי תואר במדעי המחשב ובעברית, ועבדתי בכמה סטארט-אפים, ואחרי זה הגעתי לגוגל. בגוגל אני עובדת בקבוצת אידנטיטי, זו קבוצה שמתעסקת בכל מה שקשור בחשבונות ובהבטחה ובפרטיות שלהם, ואני בצוות של דאטה, אז אנחנו עושים הרבה דאטה פייפליינס ודאטה פרוססינג, מתעסקים במטריקות.
כן, ועובדים לא מעט עם כלים שנדבר עליהם היום
שיצאו
החוצה לעולם לפני לא מעט זמן.
כן.
מגניב. טוב, ותכלס, למה שניכם פה בעצם אתם עושים תפקידים שונים? כי יש לכם איזו הרצאה די מגניבה שרצה חזק ברשת, מאוד ויראלית, נכון?
אני מקווה.
כן, אז מה...
אנחנו מדברים שם על... זה בעצם הרצאה שמדברת על שיתוף קוד, וכל מיני דרכים לשתף קוד, מה המשמעויות של זה, איך עושים את זה, איך כל מיני דרכים לעשות את זה, איך עושים את זה בתוך גוגל, אז זה הרצאה שאנחנו מעבירים, וגם מה המשמעות של זה בעבודת צוות, לדוגמה.
כן, ובהרצאה בעצם אתם, פה לא יראו את זה, אבל אתם לובשים ממש מקלדות על הצוואר בגודל של בן אדם, נכון?
נכון.
זה מה שראיתי בווידאו.
בעצם פחות. אנחנו גם ממחיזים כל מיני קטעים מחיים של מתכנתים, ו... והדמויות שלנו צריכות מקלדות.
כן, אתם מוזמנים לראות, זה מקלדת מק או משהו אחר, רגיל?
לא, לא,
מקלדת חלילה. ברור, סבבה. נדפוק פה השולחן, לראות שאתה. סבבה לגמרי, מגניב.
אני רק אגיד שאחד מהפרופס בהצגה, בהרצאה.
אוקיי, זה הרצאה הצגה.
כן, זה שרשרת פרחונית של הוואי.
אופה.
ועוד פרופס זה כובע של אנשים בגוגל שהם חדשים, שאנחנו קוראים להם ניוגלרים.
איך אתה קורא להם?
ניוגלרים.
ניוגלרים, זה מושג מעניין.
זה כובע עם פרופלור.
וואלה, כן, נשמע בכלל לא משפיל, סתם, חמוד, מגניב, זה עובד כאילו על, יש אנרגיה סולארית והפרופלו מסתובב או שהוא ככה ברגיל?
זה ארדואינו.
ארדואינו כמובן, על הראש, מדפסת לת ממד. מגניב, טוב, אז נראה לי מעניין ככה באמת לדבר על חלק מהנושאים שאתם מדברים בהרצאה, שזה כל מיני כלים, ויכול להיות גם אגב למאזינים ששאלו בקבוצה, נדבר גם קצת על סקרי קוד, חלקכם היו סקרנים לגבי איך מגיעים לגוגל, מתי יוצא גוגל אסיסטנט בעברית, לא בטוח שנענה על הכל, אין פה את המייסדים של גוגל עכשיו, שגם לא בטוח יודעים את כל זה בצורה מדויקת, אבל אנחנו נענה על רוב מה שנוכל, זה בטוח. המטרה של הפרק הזה, זה באמת, גוגל זה חברה ענקית, היא קיימת המון זמן, היא בנתה מין DNA כזה, שמי שנכנס אליה, הוא נכנס לתוך ה-DNA הזה, שעובד מן הסתם יפה, כי החברה גודלת, עובדת על המון קוד, המון מוצרים, ועדיין שומרים על איזה תו איכות שכולם מכירים, גם מבחוץ וגם מבפנים. ובעיניי, גם שיחה לפני עם אופר ואביטל, אפשר ללמוד המון מחברות שעשו את זה ככה, גם אם אתם עכשיו בן אדם עצמאי שמתחיל לעבוד עם קצת אנשים, גם אם אתם סטארט-אפ בצמיחה עם 10, 20, 30 אנשים, ווואלה, אולי גם חברה גדולה שכבר סוג של סגורה על הכל, ויכולה פתאום לקחת איזה כלי וללמוד ממנו, ואולי לשפר שיטות עבודה ולעשות דברים נכון יותר. אז הלוואי שהפרק יתרום לכם בזה, ואשכרה יהיה לכם איזה משהו שישר אחריו תרצו לעשות בחברה שלכם. זה עד כאן. אז טוב, בוא נתחיל. בוא נתחיל בכלי הראשון שאתם רואים בהרצאה שלכם, שנקרא?
פרוטוקול באפרס.
פרוטוקול באפרס. מה זה בדיוק?
בקיצור, פרוטובאפס.
פרוטובאפס.
או פרוטו.
זה השם במה.
כן.
כן. מגניב. אז מה זה בדיוק פרוטובאפס?
אז פרוטובאפ ברמה הכי בסיסית, זה פשוט כלי, command line אפשר לומר, שאתה נותן לו איזשהו קובץ שמגדיר מבנה נתונים והוא מוציא לך קוד. זה כאילו, זה המנגנון. עכשיו מה זה נותן? אז זה נותן לך בעצם להגדיר מבנה נתונים, אוקיי? שיוצר אחר כך קוד שאתה יכול להשתמש בו בשביל לעבוד עם הנתונים האלה בכל שפה. יש ממירים לג'אווה, ל-C Sharp, ולהמון המון המון שפות בערך, כאילו, לא יודע, 20-30 שפות, ואז בעצם אתה מקבל קוד שיכול לקרוא ג'ייסונים, לכתוב ג'ייסונים, לקרוא פורמט מיוחד, שהוא פורמט בינארי וקומפקט יותר, והדבר הזה הוא ממש ורסטילי, כי את החתיכת קוד הזאת, אתה יכול להכניס לתוך הפרויקט שלך, ולהתחיל פשוט להעביר ככה מידע בין השרת לקליינט, לשמור מידע בקובץ ולטעון אותו אחר כך, ובטסטינג גם.
מעולה, אז אני רוצה, אני חושב שכדאי להמחיש את זה באמצעות דוגמה. אפילו דוגמה מאוד פשוטה. מה דעתכם, כדאי דוגמה של פרויקט חדש או פרויקט קיים? איזה דוגמה הייתם רוצים לקחת?
בוא נתחיל מפרויקט קיים, ואז אפשר להמשיך את הדוגמה.
מעולה.
ככה שדברים
משתנים. מעולה. אז בואו תתארו לי, נגיד, פרויקט קיים, שבו אין עליו עכשיו אולי פרוטובאפס, ועכשיו אנחנו רוצים אולי להכניס את זה, כאילו, למה אני צריך את זה, מה זה פותר לי?
אז נניח שיש לנו איזושהי מערכת של ספרייה, יש לנו את הצד של הסרבר ואת הצד של הקליינט, הם מדברים ביניהם בג'ייסונים, ואם אני רוצה שיהיה קצת יותר סטנדרט בין איך שהם מדברים, אז אני יכולה להגדיר בתור, אוקיי, אז למשל יש לנו איזשהו API שבו הסרבר שולח לקליינט רשימה של ספרים. אז אני יכולה להגדיר לי את המודל של הספר, שזה אובייקט שיש לו שם ויש לו מחבר ועוד כל מיני פרטים. ואם כשהבלתי בג'ייסון, אז זה היה יחסית פרי סטייל, אז עכשיו מה שיקרה זה שיהיה לי כמו הגדרה של הקלאס של הספר, שזה יהיה בהגדרה של הפרוטו, וההגדרה הזאת תהיה משותפת בין הקליינט והסרבר. וככה בעצם כל מי שיגיע לקרוא את הקוד, להסתכל על הפרויקט הזה, יוכל להסתכל על ההגדרה, לדעת בדיוק איזה שדות יש, מה הטיפוסים שלהם, בתוך ההגדרה הזאת של הקלאס אני גם מתעד, אז יהיה אפשר לדעת איך להשתמש בה.
איפה יושבת אותה הגדרה? אני כזה, אני מדמיין עכשיו סרבר, אני מדמיין קליינט, כתובים בקוד שונה אולי גם, נכון?
כן.
נגיד הסרבר כתוב עכשיו ב-C#,
כן.
והקליינט כתוב ב-JavaScript.
כן.
איפה כתוב הפרוטובאף הזה? איך אני יוצר את זה בכלל?
אז לצורך העניין, בוא נניח לשם הפשטות, שהכל נמצא באותו רפוזיטורי בתיקיות שונות, אז נפתח תיקייה שלישית ונשים את זה שם, ושתי המערכות יסתכלו על התיקייה הזאת.
כן, מקום משותף כזה, אז יצרתי תיקייה, שמתי בה לצורך העניין קובץ מסוים, שהוספתי לו עכשיו ספרייה, נכון, זה ממש ספרייה של פרוטובאף, קליק כזה שאני יכול להשתמש, הגדרתי שם עכשיו את האובייקט של בוק, אוקיי, ואז איך השימוש עכשיו מהקליינט ומהסרבר, איך זה מתחיל לקרות?
אז שני המערכות יקחו את הספרייה הזאת, יהיו תלויות בה, ובעצם ייווצר קוד בכל מערכת בשפה המתאימה. אז ככה אני נגיד בשרת, אז ייווצר לי קלאס ב-C#, עם כל הממברס וכל הגטרים, סטרים וכל מה שאני צריכה, ועכשיו אני פשוט יכולה להתחיל להשתמש בזה. כנ"ל בקליינט.
מעולה, אז למה שאני לא אכתוב עכשיו, כאילו זה נשמע פתרון טוב, אוקיי, אז בינתיים פתרתם לי את הקטע של כמה שפות, נתתם לי משהו שיודע לדבר באופן אחיד, לא בטוח שהשתכנעתי עדיין, כאילו יכולתי עכשיו בג'אווה או C# או משהו לכתוב איזה פרוטוקול, שיודע להכניס מידע, להוציא מידע, זה לא אותו דבר? איפה הערך המוסף פה?
אז קודם כל, אתה לבד צריך להיות full stack, אם אתה רוצה באמת לעשות את זה בשני הצדדים. ברגע שיש צוות יותר גדול, או שיש כבר שני מתכנתים, אז זה לא רק לכתוב את הקוד, זה גם לתאם את המבנה ולתקשר אותו, אוקיי? והקובץ הזה, שהוא קובץ מאוד מאוד פשוט, ומאוד מאוד קטן וקומפקטי, הוא מתאר בצורה ממש ממש טובה, בדיוק את מה שאתה צריך לדעת, בשביל שהפרונט-אנד יתקשר עם הבק-אנד. אז זה פשוט דרך נורא נורא נוחה להגדיר את הממשק.
אוקיי, ואז איך הגדרתי ממשק? מעולה, אני משתמש בו בשני המקומות. באיזה מקרים אני משתמש בו עכשיו ואיך? איך זה קורה? ככה תנסו לתאר לי את זה.
אז נגיד אתה עכשיו בפרונט-אנד, אוקיי, ואתה עושה קריאה לשרת.
אוקיי.
עכשיו השרת מחזיר לך את הריספונס. אוקיי? אז קודם כל הריקווסט עצמו, אתה יכול לכתוב אותו במבנה של פרוטוקול באפר. אוקיי?
יכול עושה new, משהו של הפרוטוקול באפר, רמה
כן,
כזאת?
כן, מעביר לו את כל השדות, אוקיי? ואז מזה אתה יכול להפוך אותו לג'ייסון ולשלוח אותו, אתה יכול להפוך אותו לפורמט הבינארי ולשלוח אותו, אוקיי? ואז הוא מגיע לשרת. עכשיו השרת מקבל אותו, השרת כתוב בשפה אחרת, כן? אפילו הקליינט לא תמיד אכפת לו באיזה שפה השרת כתוב למעשה, בדרך כלל לא אכפת לו. ואז הקליינט מקבל את המידע, וגם הוא משתמש באותו הגדרה של הממשק כדי ליצור קוד שיכול לקרוא את המידע הזה. ואז בצד שרת אתה מקבל בעצם מידע, new book, נגיד book, נקודה from JSON, אוקיי, מעביר לו את ה-JSON ואתה מקבל בחזרה אובייקט, book, עם כל המידע.
מגניב, אז בינתיים כאילו זה ממש, יש לי כמה שרתים, שפות שונות, כמה טכנולוגיות, ואני מדבר ממש עם אותו פרוטוקול, במקום ליצור בשרת עכשיו את קלאס הזה ובקליינט הקלאס הזה ולדאוג שהצוותים ידברו ולהגיד תקשיב או שזה גוגל דוק אפרופו גוגל או משהו משותף אחר שיש שם את כל המבנה של הדברים ותיעוד אז תמיד תקראו את זה לפני שאתם יוצרים כן כי אחרת תרסו לי פה את הקלאס אז פרוטובאף זה כאילו במובנה מי שעובד עם זה הפרוטובאף מאחורי הקליינט כבר ממיר ועושה את העבודה בוא נתעמק רגע מה קורה מאחורי הקליינט כי זה מעניין
אז תדמיין עולם שבו יש לי את האובייקט שלי, ויש לי איזשהו שדה. ולשדה הזה היה שם, והשם הזה התאים לי בשלב מסוים, אבל עכשיו אני רוצה לשנות אותו. אבל לצערי יש לי כבר כל מיני, למשל יש לי איזשהו ביינרי של קליינט, שהוא כבר נמצא, למשל זאת אפליקציה נמצאת בחנות כבר. וכל מי שיש לו את הגרסה הישנה של האפליקציה, אם אני אשנה את השם של השדה הזה, אז ישבור אותם.
נכון.
עכשיו, איך הפרוטו עובד? לשדה הזה יש ID, ואני בתור הסרבר מדברת עם האפליקציה דרך פורמט בינארי. והדאטה שאני אשלח, ישמר בלי השם של השדה, רק עם ה-ID. כשאני מפענחת את הפורמט הבינארי בסרבר, אז אני מפענחת אותו לתוך שם שאני מכירה, ושהקליינט מפענח אותו, הוא מפענח אותו לתוך שם שהוא מכיר. השם שהוא התקמפל איתו. אז ככה אני יכולה לשנות אצלי את השם, וזה לא ישפיע בכלל על, על הקליינט.
כל עוד ה-ID הוא אותו ID בעצם.
כל עוד ה-ID הוא אותו ID. וזה יכול להיות מאוד שימושי, כי הגרסות האלה נשארות שנים אחר כך, ואז נשארים עם קוד לגסי מגיל, כל מיני הקים, כל מיני תיעודים ממש מכוערים, אז הדבר הזה יכול לפתור לי את הבעיה.
מעניין, אז כאילו ID, אם אני מבין נכון, הוא בעצם סוג של גרסה. כאילו מי שעובד באותו ID, עובד באותה גרסה, ברגע שה-ID משתנה, או שנוצר אולי עוד אובייקט עם ID אחר, אז זה כבר השם החדש נגיד.
אז לא בדיוק, אוקיי. לא בדיוק. אז לכל שדה יש ID, זה כמו מספר רץ של המספר של השדה. אז למשל, name הוא מספר אחד, ואם אני אשנה את name להיות first name, אז הוא עדיין יהיה מספר אחד למשל, ואז אני אוכל להוסיף last name בתור מספר שתיים, ועל הקליינט הוא כבר לא, הוא לא יודע, הוא מכיר רק name, מספר אחד, הוא מקבל את מה שיש שם. אבל ה-ID הזה הוא מזהה את, את השדה, ולא את הגרסה, כלומר הוא תמיד יישאר מספר אחד.
הוא קשור לשדה עצמו.
הוא קשור לשדה עצמו.
מעולה.
עוד משהו okay. שאני יכולה לעשות, זה אני יכולה לשנות טייפ של שדה. כמובן בשינויים שהם מאוד ספציפיים, למשל מ-32 ל-64, ואז במידה ועשיתי שינוי שהוא compatible, אז עדיין זה משהו שאני יכולה לעשות ולא ישבור את הקליינט הישן.
מעולה. ובעצם מה שהיה לי קודם, כאילו זה היה מה שעובר לי את הקליינט, הם היו צריכים להתאים, היית צריך לחכות שהם יעלו גרסה, היינו עושים אולי force version או פתרון אחר של איפים כאלה.
כן.
אוקיי, מגניב.
כן, אני רוצה להגיד שהעניין הזה עם ה-ID'ים, זה לא איזה המצאה כאילו ממש ממש מטורפת, אנחנו מכירים את זה כבר מעולם האינמים. הרבה פעמים כשאנחנו מעבירים אינמים מצד לצד, אנחנו מעבירים את זה לפי המספר, ולא לפי השם. ולמה אנחנו עושים את זה? כדי שנוכל אחר כך לשנות את השם, בלי לדאוג שהצד השני בעצם יישבר. אז זה בעצם אותו דבר רק לעולם של שמות שדות.
מעולה, דוגמה מצוינת, זה כאילו ממש לקחת את הקונספט הזה של אינמים, שאתה באמת עובד עם מספרים ולא עם סטרינג, כי הוא יכול להשתנות ומתווספים דברים, ולקחת את זה לעולם האובייקטים, מה שנקרא. אגב, פרוטובאף יודע לעשות עוד דברים חוץ מרק שמירה לסטנדרט כלשהו של מידע, ובחינת קבצים, כל מיני יכולות אחרות שיש לו, אם אני עובד איתו?
אז יש לו כל מיני, אני חושב שהעיקר זה בעצם התקשורת, ומה שנקרא backwards compatibility, שאתה יכול לשנות שדות, אבל יש גם עוד goodies, אוקיי? נגיד גודי אחד זה שהפורמט הבינארי הוא יותר קומפקטי, אוקיי, מג'ייסון. לדוגמה, אם יש לך שם של שדה, אז האורך שלו לא משנה. זאת אומרת, יכול שיהיה לך שמות משתנים ארוכים בג'ייסון, וזה לא משנה. ובג'ייסון זה כן משנה, זה יכול להיות אפילו רוב הג'ייסון יהיה רק הטקסט של השמות שדות. אז זה נגיד גודי אחד. גודי אחר זה שיש לו פורמט טקסטואלי גם, לא רק בינארי, שהוא מאוד קרי, הוא כמו ימל במובן הזה. אבל שהוא גם עובד כאילו בכל שפה, ואתה יכול לקרוא אותו בכל שפה בדיוק כמו פרוטו, ובו בדרך כלל משתמשים, נגיד כדי להדפיס אובייקט בלוג, אוקיי, ולהסתכל עליו, אז זה מאוד נוח להסתכל עליו ככה. או אם אתה רוצה בטסטים, דאטה לטסטים, אז אתה יכול לכתוב אותו בפורמט הזה, שהוא פורמט מאוד קרי, ואז אחר כך לטעון אותו ישר לתוך אובייקט פרוטו.
מעולה, כאילו הוא אומר אני גם בא ליצור פה איזה פרוטוקול, נכון? שזה הקונספט העיקרי של פרוטוקול באפר, ליצור איזה קונספט קודם כל, וגוגל אמרו טוב, אנחנו לא סתם אומרים לכם תעבדו ככה, אנחנו יצרנו כלי שאנחנו עובדים איתו בעצמנו, כאילו יש חובת הוכחה עלינו, ועכשיו אחרי שעבדנו עם זה אצלנו, עם הפרוטוקול שאנחנו ככה הגינו, אז בואו תעבדו עם זה גם, כי זה באמת עובד לנו אחלה, ועל הדרך זה נותן גם אוטומציה לדברים קלאסיים, שלא תיצרו בעצמכם של אובייקטים, של כתיבה לקובץ אולי, כתיבה ללוג, כל מיני יכולות אחרות, ואולי גם יתווספו ומתווספות בעתיד. גרסה 3 הבאה עלינו לטובה.
כן, וגם האמת היא לא הזכרנו את העניין של הריפקטורים, נכון?
נכון.
כן. שככה בעצם לא שוברים את הקליינט, את הסרבר.
מה העניין? אתם מסקרנים פה.
כן, אז... אוקיי, אז כשיש לך בעצם, כשאתה עובד עם ג'ייסונים, נגיד, אין לנו פרוטוקול באפר, אוקיי, אתה עובד עם ג'ייסונים. והיום אני בבקאנד, אני הצד של הבקאנד, ואתה הצד של הפרונטאנד, אוקיי? ואני עכשיו משנה שם של שדה, או משהו כזה, אוקיי? אז עכשיו אני אשבור אותך.
נכון.
נכון? ואיפה אנחנו נגלה את זה? נגלה את זה אם יש לנו אינטגריישן טסט.
נגלה את זה בשלוש בלילה שמתקשרים אלינו.
נגלה את זה בשלוש בלילה שמתקשרים. כן, בדיוק, נגלה את זה לא בזמן שאנחנו מתכנתים, לא בזמן הכי מוקדם שאפשר. ועם פרוטוקול באפר, אם נגיד הפרונט-אנד והבק-אנד הם באותו רפוזיטורי, אוקיי? אז הבדיקה הכי פשוטה, נגיד אם הקוד בפרונט-אנד מתקמפל, נגיד טייפסקריפט, או שיש כל מיני בדיקות כאלה של תקינות, הם ישר יעלו על זה ששיניתי שדה, והקוד בצד השני כבר לא מתקמפל אפילו. אז זה משהו שעולים עליו ישר מיד, ולא רק שמריצים את הקוד בסביבה ובפרודקשן.
מעולה, נקודה טובה. ככה יש שאלה שאולי עולה למאזינים, וגם ככה על הדרך בדוקומנטציה של פרוטובאף רשומה בין הראשונות, למה לא בעצם XML, שמעלה אנשים מכירים כפרוטוקול שעובר בין דברים, ויש לו הרבה תשתיות ו-SDKים להרבה שפות?
אז אוקיי, כשאני חושב על XML, אני חושב שבמובן הזה הוא די דומה ל-JSON, מהרבה בחינות, והיתרונות שנתנו מול JSON זה בעצם גם יתרונות מול XML. הגנרציה של קוד אוטומטי שאתה לא צריך לדאוג אליו בכל שפה, מקום מאוחד שבו גם הפרונט-אנד וגם הבק-אנד מסתכלים עליו כדי להבין מה המבנה, הטייפים של כל דבר.
הפורמט הבינארי שהוא פורמט יותר מקובץ ואז יותר מהיר.
נכון.
חשוב.
והפורמט הקרי שהוא כמו ימל ברמת הקריאות הייתי מדרג אותו, שאפשר לכתוב בו... דאטה לטסטים, קונפיגורציה של דברים.
מילה אחת על YAML, אם כבר הזכרת את זה פעמיים?
YAML זה ראשי תיבות של Yet Another Markup Language.
מעניין.
אבל במובן הזה היא לא Yet Another, היא ממש קריאה. פשוט קל לקרוא ולכתוב אותה. בהשוואה נגיד לג'ייסון, שיש שם את כל הסוגי הסוגריים השונים, והפסיקים שצריך לזכור לשים אותם בכל נקודה.
זה הדור הבא של איך להעביר דאטה. כאילו של איך בנוי... דאטה מוגדר זה... ולא כאובייקטים אלא ממש
YAML זה כבר קיים הרבה שנים אני לא יודע אם זה יתפוס בתור הדור הבא זה פשוט משהו שתפס לו נישה בתור משהו שקל לערוך אותו.
אוקיי,
זה חזק בקבצי קונפיגורציה
נכון? נכון חזק בקבצי קונפיגורציה בדיוק.
אוקיי יהיה לנו פרק בקרוב על גיטופס שנדבר קצת על YAMLים
כן.
ונעשה ים ים ונוכל באמצע הפרק לא יודע אם זה היה מצחיק יכול להיות שלא אולי נערוך את זה. טוב, חשבתי על זה באמצע, אז טוב.
הקלטנו צחוקים עכשיו.
כן, הנה, בוא נצחק, כזה סתם. אז טוב, אפשר נראה לי, דיברנו המון על פרוטובאף, מי שירצה ככה יוכל להרחיב, אבל אני חושב שדי מובן כאילו מה זה, ואפשר עוד מעט לעבור על הנושא הבא, עוד איזה, יש מילה שככה תרצו להגיד לפני שנעבור?
בעצם פרוטובאף מאוד נפוץ בגוגל, כל הקבוצות משתמשות בזה לכל השימושים שהזכרנו, ואחד הדברים החשובים בזה זה הנושא של השיתוף, שיתוף הידע והקוד בין הצוותים, ואם רוצים לקחת את זה לרמה הבאה, אז פה נכנס GRPC, שזה פרוטוקול תקשורת שמבוסס על פרוטוגרף, שבו אם בפרוטוגרף מה שדיברנו עד עכשיו הגדרתי את המודל נתונים שלי, אז עכשיו אני גם אגדיר את האנפוינטים של השרת בפרוטו, אז בעצם אני אגדיר כמו הגדרת קלאס שמגדירה איזה גט, איזה פרמטרים יש, מה השם של האנדפוינט.
אוקיי.
אני אתעד מה זה אומר, מה הפונקציה הזאת עושה, ואז אני אשתף את זה בין השרתים השונים עם הקליינט, וכמו במה שדיברנו מקודם, גם פה יהיה לי קוד אוטומטי, שיהיה גונרט, ואני אוכל פשוט לכתוב את ההגדרה ולהתחיל להשתמש בזה.
בוא ניתן איזה, שוב, כמו שאנחנו אוהבים, דוגמה כזאת נחמדה. אוקיי, אני עכשיו אותו בן אדם שעבד על הפרויקט והכניס עכשיו פרוטובאף לפרויקט שלו ואני נהנה בטירוף, כולם מבסוטים, הולכים מוקדם הביתה, אין באגים.
קיבלת קידום.
קיבלתי קידום.
מזל טוב.
הלכתי במשרד מיד אחרי זה, קידום, מטורף, ועכשיו אני אומר יאללה בוא נעבור לשלב הבא, אני אוהב את הכלים האלה. אגב כמובן זה אופן סורס, אם לא ברור פה שהכלי הזה וכולם יכולים להשתמש בו. אז מה הדוגמה שעכשיו תתאים לי כדי להשתמש ב-GRPC?
אז נחזור לנושא של הספרייה עם הספרים, יכול להיות לנו get books, שזאת תהיה פונקציה שאין לה פרמטרים ומחזירה את כל הספרים, ויכול להיות לנו פונקציית update book, שמקבלת book עם הפרטים החדשים שלו.
אוקיי, ואוקיי, מה הבעיה במה שיש היום בפתרונות?
אז כיום אם אני רוצה לעשות את זה ואין לי שום... תשתית שתומכת בזה, אז אני צריכה בצד השרת לכתוב את כל האנפוינטים האלה ידנית, ואז אני צריכה לכתוב, אני לא יודעת, את הגוגל דוק שדיברנו עליו, או שאני אכניס איזשהו כלי כמו סוואגר, אני צריכה איכשהו לתעד את זה ולהעביר את המידע הזה לקליינט, למפתח של הקליינט, ואז צריך להתממשק עם זה. עם הפרוטו אני פשוט כותבת את ההגדרה של הפרוטו, וכולם מסתכלים על אותו מקום.
הבנתי, אז אני רגע אנסה לחדד את זה. היום הייתי רוצה לכתוב גט בוקס, שיקח את הספרים מהדאטאבייס, אומר שזה לא יושב, ובעצם אני עכשיו אכתוב גט בוקס, אני אגיד שזה גט עכשיו, ואני אשים פרמטרים מסוימים, נגיד לפי ID או פילטרים מסוימים, ואני אעשה ככה פונקציה כזאת, ואז בפנים אני אעשה מימוש שמחזיר לי את המידע. איך הדבר הזה משתנה? לא הבנתי בדיוק איפה אני כותב את זה, איפה זה משתנה.
אוקיי, אז אתה כותב את ההגדרה, ואז אתה תקבל באופן אוטומטי איזשהו base class שמגדיר את הפונקציות האלה, הפונקציות שהן ב-API שלך, ואז אתה בפנים יורש מה-base class הזה ומממש את ה-business logic שלך, של איך באמת שולפים את הספרים למשל מה-database. אבל בצד השני, תהיה לך פונקציות שהיא אוטומטית, שהיא פשוט get books, והיא כבר תהיה קיימת, אתה תוכל רק להשתמש בה, בקוד שלך.
היא עובדת עם אותו פרוטובאף שהגדרתי גם קודם. כאילו הכל בעצם מתחבר, זה לא איזה משהו חדש, אני מגדיר בלעדיו, זה סוג של הכרחי להשתמש לפני זה בפרוטובאף.
כן, למעשה אפילו ה-request וה-response שאתה מקבל בחזרה מהשרת, הם בעצמם אובייקטים של פרוטובאף.
הכל זה פרוטובאף.
הכל זה פרוטובאף, כן.
וואו, העולם משתנה.
It's turtles all the way down.
טירוף. מה זה אומר turtles all the way down?
האמת שאני גם לא. פחות מכדה.
למה?
הוא מלמד אותנו פה דברים.
תגגלו, תגגלו.
נגגל, סבבה. גוגל איט. מגניב, מגניב.
שוב הפקקים. די, נמאס לי. נהג. היי, איתן. הנה איתן ינובסקי. הוא CTO בחברת אופטיבס שמייעלת את התחבורה הציבורית בארץ ובעולם, כדי להפוך אותה גם לחכמה וגם לבחירה מספר אחת של אנשים. בימים אלו ממש מגייסת אופטיבס עובדים למגוון משרות. בדיוק הבן אדם לשאול אותו לגבי מצב התחבורה בארץ. אז תגיד איתן, מה מצב התחבורה הציבורית בישראל ביחס לעולם?
אז מצבה של התחבורה הציבורית בישראל ביחס לעולם הוא לא רע ולא הכי טוב. משתפרים ומשתפרים כדי להיות שוק יותר תחרותי. אין מספיק תחבורה ציבורית בארץ, זה בטוח, וצריך להוסיף לזה תקציבים כדי שיהיה יותר תחבורה ציבורית. ערים בעולם מוציאות מאות מיליוני ועד מיליארדי דולרים על תחבורה ציבורית, שמהווה בעצם את כמעט הכלי היחידי שלהם להתמודד עם פקקים ובעיות של זיהום אוויר. למרות החשיבות הזאת, עדיין התחבורה מתוכננת באמצעים מאוד מיושנים, להרבה מקומות באופן ידני, ולרוב עם טכנולוגיות משנות ה-80.
מהן הבעיות? מה הנושא המתמיד לא יודע?
אתגר בעצם של לתכנן איך להסיע את כל הכמות הזאת של אנשים בצורה שהיא מצד אחד עומדת בביקוש, בצורה שהיא נוחה יחסית לנושאים, ומצד שני אפקטיבית ויעילה כלכלית, תחת הרבה מאוד אילוצים ומגבלות וחוקים שרובם סביב הרמת השירות לנוסע.
אז איך בעצם אופטיבס נכנסת לתמונה?
אופטיבס מספקת מערכת מבוססת בינה מלאכותית, אלגוריתמי אופטימיזציה מתקדמים על מנת לייצר תחבורה הרבה יותר יעילה לקהל הרחב. אנחנו בעצם עובדים היום עם חלק ממערכי התחבורה המורכבים בעולם, סינגפור, לוס אנג'לס, לס וגאס, לונדון וכמובן ישראל. והחזון שלנו הוא בעצם להניע את המעבר של העולם לתחבורה אפקטיבית, ירוקה ויעילה, ובעצם תשרת את כלל האוכלוסייה. היום אנחנו מגייסים עשרות אנשים, חופשים הרבה מאוד מהנדסים, גם בתחום של הפיתוח, אלגוריתמאים, בתחום של אופטימיזציה, בתחום של בינה מלאכותית, גם מפתחי פול סטאק, פרונט אנד ובק אנד. אז אם אתם רוצים באמת לפתור בעיה אמיתית שמפריעה לכל אחד ואחד מאיתנו, בואו תצטרפו אלינו ותעזרו לנו באמת לשנות את התחבורה הציבורית בארץ ובעולם.
חושבים שאתם מתאימים? היכנסו לאתר של אופטיבס, optibus.com, והשאירו קורות חיים. כך תעזרו להפוך את התחבורה הציבורית לחכמה יותר ו... סליחה רגע. הלו?
דניאל, זה רן. התקשרו מהמשטרה, גררו לך את הרכב מהיילון.
אוקיי, יש כבר עוד משהו להוסיף על ה-GRPC שכדאי ככה לדעת לדעתכם?
סתם שזה פשוט נורא פשוט שאתה מקבל, אתה נותן אובייקטים, מחזיר, מקבל בחזרה אובייקטים, אתה לא צריך לחשוב על כאילו על ה-URLים שאתה צריך לגשת אליהם וכל מיני דברים שקשורים ל-HTTP פרוטוקול, אתה ממש נשאר בשפה שלך, זה כמו פונקציה, ממש ככה.
כאילו אומרים לך, אוקיי, הגדרות אובייקטים, יש דברים שכל אחד כבר מממש בעצמו כדי לפתור באמת הבעיות סינכרון האלה, כתבנו כלי שמסדר את הבעיות האלה, כי אנחנו מכירים אותם אישית וגם מבחוץ. אנחנו יודעים ש-API בסוף, כשיש בוקס, בדרך כלל אתם תקראו לזה גט בוקס. בדרך כלל זה יהיה גט למידע, בדרך כלל יהיה עדכון למידע, זה די דומה. אולי תוכלו לשנות את השם, תהיו יצירתיים פרמטרים, אבל בדרך כלל זה די דומה. בואו תעבדו עם ה-GRPC אצלנו, תגדירו את זה בצורה שצריך, שיתחבר גם לפרוטובאף, וניצור לכם את הדברים שבדרך כלל הם די מובנים מאליהם. ואתם כבר תעשו את הלוגיקה האמיתית ואת מה שצריך. Mm-hmm. זה בערך הרעיון פה.
Mm-hmm. כן.
על רגל אחת. Turtles גם... all the way down.
ואני גם אגיד כן. שזה בעצם בנוסף גם פלטפורמה למייקרו סרוויסס. שזה לא הזכרנו, אבל זה גם חשוב. מי שבקטע של מייקרו סרוויסס, אז GRPC היא בעצם פלטפורמה למייקרו סרוויסס.
אוקיי, נשאיר את זה כהפתעה של הפרק. לא נגיד אפילו מה זה אומר.
סבבה.
נשאיר את זה כהפתעה. מגניב, מעולה. דיברנו פה בעצם על, אמרנו פרוטובאף ו-GRPC וכל הדברים האלה נוגעים באמת גם לשיתוף קוד, זה מאפשר לשתף קוד בצורה נוחה יותר, מקל על הדיבור בין המתכנתים, במקום לדאוג שזה יקרה ולזכור את זה ולפעמים פספס. ובגלל שאמרנו שהכלים האלה עוסקים, זה דברים שפתוחים, זה קוד פתוח, יש כמה שאלות מאזינים. עכשיו חלקכם שאלתם שובבים שאלות קצת רכילותיות של גוגל, כמובן כלים מפתחים בארץ, חול, אסיסטנט בעברית, איך מתקבלים. שוב, אין לנו פה אנשים שעכשיו ממיינים אנשים כל הזמן לגוגל, אז יכול להיות שבעתיד נביא ונשאל את השאלות האלה, למרות שאולי הם יודעים, יש דברים הרבה יותר מעניינים אולי שנוכל לדבר, וניכנס אליהם, אבל מבטיחים לנסות מתישהו לענות על השאלות האלה, נחפש אנשים. אז בואו ניקח בכל מקרה אחת מהשאלות, של המאזין, ערן ארבל, שלום לך. פעם ראשונה שאתה שואל נראה לי, לא זוכר את השם. בואו נשאל אתכם מה שערן שואל, מה אתם באמת חושבים על קוד פתוח בגוגל? חוץ מחשיפה, זה תורם לכם איכשהו? כמה תרומות טובות באמת מקבלים? איך זה שווה לכם את הזמן וההשקעה?
אז קודם כל, בגוגל מאוד מאוד אוהבים קוד פתוח, וזו חברה שלאורך השנים תרמה הרבה קוד פתוח. נגיד הזכרנו את פרוטוקול באפר, זו ספרייה שקיימת כבר כמעט 10 שנים, אוקיי, בחוץ. אז הגישה בגוגל היא, הפנימית, היא שמה שאפשר להוציא ואין סיבה לא להוציא, להוציא. כאילו הדיפולט הוא להוציא, אוקיי. אבל יש תמיד מחסומים, אוקיי, אז הרבה דברים בסוף לא יוצאים, כן. יש כמובן סיבות עסקיות, אבל הרבה פעמים זה אין סיבה עסקית, כאילו כולם רוצים להוציא. אבל לפעמים יש מחסומים, נגיד מחסומים של הקוד הוא כבר קשור לכל מיני דברים אחרים שאי אפשר להוציא או שקשה להוציא או שאין מקבילות בחוץ, ואז אתה לא רוצה, אתה לא רוצה להוציא טקסט, אתה רוצה להוציא קוד שמתקמפל, ואז זה לא יתקמפל בחוץ כי אין את התלויות, או שיש לפעמים דברים שאומרים אנחנו נוכל להוציא את זה אבל אז אין לנו את הכוח אדם לתמוך בזה, אם מישהו ישתמש בזה וזה יישבר לו, או שאנחנו נרצה לעשות שינוי שובר ו... כאילו זה, יש עם זה איזשהו, ברגע שאתה מוציא קוד, אז יש איזו הנחה כזאת שאתה לא תשבור משתמשים. כאילו ברגע שאתה מעדכן גרסה ואתה שובר, אז כאילו,
it's a no-no. With great power comes great responsibility, משהו כזה. כן. אחד מסרטי האקשן, אני מניח, או גיבורים, זה בא, נכון?
כן, בדיוק.
ספיידרמן אולי.
אני חושב שזה ספיידרמן.
יש מצב.
כן,
נכון. אז... תוביל לקחת אחריות על המוצרים שמוציאים, אחרת הם לא מוציאים אותם כקוד פתוח.
כן, כן. וגם כשאתה מסתכל על קוד פתוח, יש כל מיני סוגים של קוד פתוח. אולי אנשים לא שמים לב, זאת אומרת, הם אומרים קוד פתוח, כאילו קוד בחוץ, אבל יש כל מיני מודלים של קוד פתוח. יש את הקוד פתוח הכי בסיסי, אני מתכנת, אני מוציא קוד. כולם מבינים פחות או יותר מה רמת התמיכה בזה, אוקיי?
כן.
יש קוד פתוח שהמטרה, זה חברה מוציאה ואומרת תשתמשו בזה. יש חברה מוציאה ואומרת תשתמשו בזה, רק אני עושה שינויים. יש כאלה שאומרות, אני פתוחה לשינויים של הקהילה, יש פרויקטים שאפילו יש עמותות שמנהלות אותם, וזה ממש קונסורציום, קונסורטיום אומרים?
Turtles all the way down.
כן.
בוא נגיד, זה המושג, נכניס אותו ככה לפרק.
זה יכול להיות השם של הפרק.
או, יפה. אבל לא הבינו על מה.
אז יקשיבו, כדי לגלות.
שווה לנסות, שווה לנסות. מעניין, נשים את זה בסוגריים.
אז יש כל מיני רמות, ויש בעצם כל מיני סוגים של פרויקטים בקוד פתוח, כל מיני רמות של שיתוף.
ואיך זה באמת מתקשר לשיתוף בין צוותים ומתכנתים?
אוקיי, אז קודם כל המושג של קוד פתוח זה כאילו להוציא אותו לעולם, אבל גם בתוך חברה גדולה יכולים להיות שיתופי קוד. אז זה כאילו מיקרו קוסמוס, אוקיי, של החברה שיכול להיות גם מאוד שיתופי או לא שיתופי. יכול להיות שכל צוות עובד בנפרד ונפגשים רק בפרודקשן, יכול להיות שכן יש שיתוף של קוד בכל מיני רמות ובכל מיני איכויות. אז זה גם מתחבר לזה, וזה גם מתחבר למה שקורה בחוץ, איך משתמשים, איך הפרויקטים מתחברים אחד לשני, איך ה-dependencies עובדים. אוקיי, גם לכל שפה יש את המודל שלה. NPM עובד בצורה אחת, Java עובד בצורה שונה, וזה מאוד מכתיב גם איך הקהילה מתנהלת סביב זה.
מעולה, אז ממש שמוצאים קוד פתוח, זה לא פשוט מוציאים ואצל כולם זה אותו דבר, יש מלא גישות, כאילו חלק רוצים שישתתפו בקוד שלהם, חלק אומרים, אני יודע איך לעשות זה וזהו, חלק אומרים, שחררתי כדי להראות שאני עשיתי את זה, אבל לא בטוח שיש לי כוח או שאני אתמוך בזה בעתיד,
כן.
חשוד מאוד, סתם זה אפשרי גם, אבל צריך להיזהר מזה יותר. מעולה, וגוגל בעצם עושה את זה כי היא רוצה לקחת אחריות על זה, היא נהנית לתרום לדבר הזה, וגם זה בא מתוך תרבות פנימית כלשהי, שיתוף בחברה.
נכון. אז בעצם כשאתה חושב על שיתוף קוד, אז יש את הרמה כאילו הבסיסית של הקוד בחוץ, ואפשר להריץ אותו.
Okay.
אבל יש גם דברים מעבר, כמו כמה קל לי בתור מתכנת חדש, שלא מכיר את הפרויקט, להתחיל להבין אותו ולעשות בו שינויים. מה המנגנון שאני צריך להריץ כדי לבדוק את השינויים שלי, איך אני מכניס אותם. יש כל מיני דברים שהם מעבר, והם גם קשורים לקוד פתוח, אוקיי? ולשיתוף קוד. וחברה יכולה נגיד להשקיע יותר בדוקומנטציה, אוקיי, שיהיה יותר קל להבין את הקוד, להקפיד שהקוד יהיה יותר ברור, לעשות ריפקטור כדי לפשט אותו, כל מיני דברים כאלה, ואז לאחרים יותר קל להיכנס אליו. ושוב, זה גם רלוונטי בתוך חברות.
מעולה, שכאילו בעצם בתוך חברה זה רלוונטי, כי מתכנס חדש ייכנס הרבה יותר מהר, יבין, פחות מקור לבאגים, יותר מקור להבנה וניהול זמן נכון של הדברים. ואם תוציא את זה החוצה, נניח כתבת ספרייה שעוזרת לאנשים באיזה, פותרת להם בעיה מטורפת, ברגע שהתרבות שלך הפנימית היא קוד ברור שקל להיכנס אליו, כנראה גם אנשים מבחוץ יוכלו להיכנס אליו, לפחות חלק מהם. ואז בעצם הספרייה שכתבת תוכל לגדול, ובסוף אולי גם לא רק לעזור לאנשים אחרים וחברות, היא תוכל לפעמים לחזור אליך ותגלה, בונה, פיצ'ר הזה שהשני חברה האלה כתבו כי הם הבינו את הקוד שלי יותר טוב, הוא מגניב, אני הולך להכניס אותו אליי, לא חשבנו עליו. זה יכול לבוא ככה באופן הדדי השיתוף הזה.
נכון.
יש על יתרון, ואם למשל אני צריכה בשביל הפרויקט שלי שינוי בקוד של פרויקט אחר, של קבוצה אחרת, אז בעולם שבו אנחנו לא ממש משתפים את הקוד ברמה שאני יכולה ללכת ולהתקן אותו, אז אני צריכה שהמנהלים שלי או הפרודקט מנג'ר שלי ילכו וידברו עם המנהלים שלהם ויתעדפו את זה ולא יודעת כמה זמן זה ייקח וזה יתוקע אותי. ובגוגל הגישה היא מאוד שונה. אם אני צריכה משהו כזה, אז אני בהרבה מקרים פשוט אלך וממש את זה לבד, גם אם זה בשפה אחרת, בתשתיות אחרות, כזה, זה עליי להתמודד עם זה, אז זה גם מעניין, וגם זה עוזר לי לא להיות תקועה, ולא לצטרך את כל הבירוקרטיה הזאת מסביב.
מעולה, כן, לפעמים הקטע של לחכות לאישור מהפרודקט, או למישהו אחר, זה תוקע, ולפעמים גם מתסכל הרבה אנשים, מה שאני מכיר. מגניב, אז מה אתם אומרים, נעבור לשאלת המאזין הבאה?
יאללה.
אגב, מאזינות, אנחנו מזמינים אתכם לשאול גם.
נכון.
כמו ככה, נכון? חשוב מאוד.
חשוב.
אגב, אביטל פה עם אחת מהמקומות של קהילת...
קהילת באות.
בואו נזכיר את זה כחבן לבן. באות שגם נטה תתראיין את הבונדי, שהם ביחד. מה זה בגדול, אם כבר הזכרנו בכמה משפטים?
אז קהילת באות זו הקהילה הגדולה בישראל של מפתחות ודאטה סיינטיסט מנוסות. אנחנו בעצם מתמקדות בכל הנושא של קידום הקריירה ושל פיתוח מקצועי. וזה מתבטא בכל מיני תחומים, כנסים, להרצות בכנסים, לכתוב בלוגים מקצועיים ודברים כאלה.
הכל פתוח גם?
אנחנו מאוד רוצות להיכנס לתחום של הקוד הפתוח. יש הרבה חברות קהילה שקשורות לכל מיני מגזמים אחרים, כמו הגודנס קוד וכאלה, ואנחנו רוצות להיכנס לזה יותר.
מעולה. יונתן בן אברהם שואל פה, איך מכניסים קוד ריוויוז לחלק מתהליך הפיתוח? איפה עובר הגבול בין קוד ריוויוז שהם אפקטיביים, לקוד ריוויוז שמרגישים כמו סתם בזבוז זמן?
אז בגוגל, הנושא של הקוד ריוויו הוא מאוד מאוד מוטמע בכל התרבות. לא יכול להיות דבר כזה שאני אכניס קוד בלי שעובר ריוויו. זה גם מבחינה טכנית מוגבל, וגם יש משהו מאוד עמוק בתרבות, זה unheard of. ואנחנו בנוסף עושים את הקוד ריוויו הזה בעזרת מערכת, כלומר אנחנו לא יושבים אחד ליד השני, אלא אני נגיד סיימתי, אני סיימתי לכתוב את הקוד, אני שולחת את הפול ריקווסט למישהו מהצוות שלי, ובזמנו הפנוי הוא מסתכל על זה ושולח לי הערות. בעיניי זה מאוד יעיל, כי ככה אנחנו יכולים כל אחד לעשות את זה בזמנו. אני יכולה, כשאני עושה קוד ריוויו למישהו אחר, אני יכולה להתרכז ולבד, כאילו כל הזמן שבו אני צריכה לחשוב וזה, לא צריך שמישהו יישב לידי ויבהבי. כמובן שאם יש משהו מאוד מסובך, אז אנחנו כן נעצור ונדבר אחד עם השני ונסביר את זה.
אוקיי, וזה נשמע כאילו טוב ויעיל, שבאמת מי שיותר ערני בלילה יעשה את הסקר קוד בלילה, והבחור האחר
יסתכל. מבחינת קונטקסט סוויצ'ים וכאלה.
קונטקסט סוויץ', אבל לא מפסידים קצת את הקטע האנושי הזה, של לדבר עם הבן אדם, להכיר עוד איש צוות, להבין אותו, שהוא פתאום יסביר לי דברים תוך כדי, כי בקוד ריוויו מאוד יעיל, הוא מעיר לי על הקוד, אבל וואלה, אולי הוא יושב לידי, הוא אומר, תקשיב, הדבר הזה, בוא אני אסביר לך כמה דקות על זה, כי הוא לא ירשום לי את זה, הרי כנראה בהערות. זה לא מפסידים את הדבר הזה טיפה?
אז קודם כל כן אפשר לרשום, לפעמים אני גם רושמת כל מיני הערות של לריוויואר שלי, שישים לב. זה נכון מה שאתה אומר, אני בעד להכניס את הקטע האנושי, אולי בדברים אחרים, אולי מדי פעם להוסיף, פשוט לא היינו רוצים לעשות עול על הקוד ריוויו, ככה שבסוף לא נעשה קוד ריוויו. כי לא היינו רוצים שזאת תהיה המטרה.
כן, זה לפעמים יוצא חסם שבאמת גורם לזה שלא עושים.
אתה רוצה לשבת עם מישהו עד שהוא פנוי, כל היום הוא לא נמצא, אתה מחכה, זה תוקע אותך.
כן, מגניב, יש בזה משהו. מה דעתך, עופר?
גם אני פשוט רוצה להוסיף שדרך הכלי גם קל לזכור מה צריך לעשות. כי נגיד יושבים שני אנשים, מהירים הערות, ואופס, שכחנו כאילו לעשות משהו. אז כשיש את הכלי הזה, זה ממש יוצר לך איזשהו תיעוד של מה הדברים שכדאי לתקן בקוד.
אז בואו באמת נדבר על הכלי הזה, אני אולי אפילו אתן איזה הקדמה, ומי שם ככה אפשר להיכנס. היום, אני לא יודע איך אתם שמאזינים עכשיו עושים code reviews, אבל יש כל מיני דרכים. יש אנשים שאומרים באמת, בוא נשב אחד ליד השני, נסתכל על הקוד שלך, ונשנה תוך כדי מה שאפשר, או נרשום באיזה מסמך כלשהו, או לא יודע, המערכת שלנו בצד, מה צריך שנות, אתה תשנה, ואז... ככה אני אחזור ויבדוק, אגב בצבא לפני נראה לי 8 שנים או יותר עשינו את זה, אולי גם לא מערכות מסוימות ובצבא זה שונה, ויש חברות שאני מניח עושות את זה, שלב אחר יכול להיות שעכשיו בגיט או בביטבקט, שזה באמת מי שלא מכיר כלים עכשיו לבקרת הצורה של, של כל הקוד, אז בעצם שם יש מה שנקרא pull requests, שפול ריקווסט זה בעצם, קטע שאתם עכשיו נגיד יוצאים לברנץ' עכשיו נפרד, או כותבים עכשיו קוד מסוים שלכם, אולי זה משהו נותן ערך עסקי, או איזה פיצ'רון קטן, ואתם רוצים שהקוד הזה ייכנס אחר כך למאסטר, שבעצם, או מקום אחר ששם נמצא כל הקוד, יכול להיות סטייג'ינג גם, שכולם עוברים עליו ומעלים אותו עכשיו לבדיקות, לקראת פרודקשן, רק שמישהו עבר על הקוד הזה, בן אדם או שניים. אז אתם עושים עכשיו pull request, אתם אומרים, אני עכשיו עושה commit לקוד או push, מכניס אותו פנימה, אבל עופר או אביטל צריכים לעבור עליו ולאשר אותו. הוא לא ייכנס עד שהם לא יאשרו, הם ממש יכולים לעשות לי, לא זוכרים, זה היה disagree או
reject.
או reject או משהו כזה, לא זוכר את המילה המדויקת, ולהגיד הקוד הזה לא ייכנס. ואז הם יכולים נגיד להעיר להערות, תקשיב, בשורה הזאת עשית ככה, בקלאס הזה אתה, יש פה איזה בג שגיליתי ולא שמת לב, פה יכולת להשתמש בעניין הזה, וככה יש שיח בינינו דרך הקוד, שזה חוזר לשפה שדיברנו בהתחלה, לדבר דרך קוד, ורק כשאני תיקנתי ועשיתי הכל נכון, אז הקוד הזה ייכנס פנימה מהפול ריקווסט, הברנץ' הזה כנראה יימחק, הוא יתבטל כי כבר לא צריך אותו, ואני אמשיך לעבוד. זה שלב אחד. השלב הבא שאני יודע שלא המון עובדים איתו, אבל הרבה כן מדברים עליו, זה GitHub Feature Owners, אני חושב זה נקרא, יש איזה שמות אחרים במקומות שונים, שאני יכול להגיד עכשיו, אביטל אחראית עכשיו על הקומפוננטה הזאת או על הקלאס הזה, וכל מי שעושה קומיט לתוכה או משהו בסגנון הזה, זה עובר דרכה. כי היא מכירה איך זה בנוי, מכירה את הלוגיקה, והיא דואגת שלא יהיו שינויים בעייתיים, והיא תגיד, תקשיב, ניסית לעשות את זה ככה, אבל יש לי כבר מה שכתבתי בתשתית שבדרך כלל נהוג לעבוד עם זה. זה עובד מהר יותר ובוא לא נעבוד בצורה כפולה. וזה השלב הבא. עכשיו, איך עובדים בגוגל, באיזה צורה? ממה שאמרתי?
בשלב הבא.
בשלב הבא, כמובן.
אז באמת, זה בדיוק כמו שתיארת, כל ספרייה, יש את הצוות שאחראי עליו. אם נחזור לדוגמה הקודמת, שבה הסברתי איך אני, אם אני צריכה משהו מפרויקט אחר בכלל, שמעכב אותי ואני אלך ואני אכניס קוד אצלם, אז ככה זה המנגנון שבו הם יעשו לי את הקוד ריוויו, וככה לא יהיו להם כל מיני הפתעות של איזה מישהי מישראל, הכניס עליהם איזה שהם שינויים שהם לא מודעים עליו.
איך זה באמת לעשות קוד ריוויוז עם אנשים שלעולם, זה מעניין, כאילו, שפה פה אולי בארץ אתם רואים אחד את השני, אתם בצוותים שונים, אולי ב, לא יודע איך זה נקרא אצלכם, מעל צוות מחלקה או משהו אחר, אבל אתם מכירים. איך זה באמת לעשות למישהו עכשיו שבארץ אחרת, אולי אפילו דובר שפה אחרת, אבל איך זה הולך?
במובן הזה זה די מזכיר אופן סורס. וואלה. שולח פול ריקווסט, כן?
אתה לא מכיר את הבן אדם. איך הכל מתחבר, אני לא מאמין. כן, ויש לפעמים, לא יודע אם לקרוא לזה טאקלים, אבל דברים שהיו לכם מוזרים, בסקרי קוד פתאום למישהו מברזיל, לא יודע אם יש לי גוגל סניף בברזיל, מניח שכן.
לא נתקלתי במשהו. סקרי קוד בעיניי זה אמצעי תקשורת.
ממש ככה.
ככה אני מסתכל על זה.
אז אם אתה מתקשר טוב, אז אין סיבה שלא תעשה סקר קוד טוב.
כן, בדיוק.
ממש ככה.
כן. גם זה לא רק בשביל להכניס, כאילו זה להכניס קוד, כן? אבל זה גם לדבר על קוד. נגיד דיברנו על להכניס שינוי בצוות שאני לא מכיר, בקוד שאני לא מכיר, אני עלול לשבור דברים, אוקיי? אז אני יכול לשלוח את זה, ונגיד המתכנתת שם שנמצאת, היא יכולה לבוא ולהגיד לי, כן, השינוי הזה הוא בגדול שינוי טוב, אבל שכחת פה לעשות את הדבר הזה, לך תבדוק את זה, או לך תעשה את זה. ואז אני יודע שאני צריך לעשות את זה, ואני גם פחות מפחד לעשות שינויים, כי אני יכול אפילו לשאול כחלק מהקוד, מהקוד ריוויו, להגיד, אני ממש לא מכיר את הקוד בייס, כאילו בואי תבדקי אותי, תראי שאני בסדר, כאילו, ואז היא יודעת שהיא צריכה לשים, לתת לזה תשומת לב.
מעולה, כאילו תמיד יש גם את הביטחון הזה, זה טוב, הרבה פעמים אתה פוחד לכתוב קוד, כי אתה אומר, מי יבדוק את זה, מי ידע שזה בסדר, אולי יש טסט ואז זה אחלה ואולי אין, אבל פה תמיד זה יעבור דרך מישהו שהוא מוסמך ברמה כזו או אחרת, לתת לי את החוות דעת שלו, ווואלה, אולי אני גם אלמד מזה משהו חדש, אז אין לי מה לפחד. מגניב. ודיברנו ככה רכילות קטנה מתוך גוגל, שאתם בונים איזה כלי שלוקח את זה ללבל הבא, ספרו קצת על הכלי הזה באמת כאילו בקטע של מה הוא נותן ומתי הוא יצא.
אז ככה, כחלק מהעבודה שלי, כמו שאמרתי, לעזור לגוגל לפתח כמו חברות אחרות, לעזור לחברות אחרות לפתח כמו גוגל, אז אחד הדברים שחסרים בעצם זה איזשהו כלי קוד ריוויו טוב. יש הרבה כלים, אבל לא מצאתי כלי שהוא טוב לצורת עבודה כמו שעובדים בגוגל, כמו הכלי שיש בתוך גוגל פנימית. אז בעצם אני עובד על איזשהו כלי כזה לקוד ריוויו, והוא כבר אופן סורס, ויש איזשהו אלפא, אוקיי, שאפשר להתחיל לשחק איתה.
איך הוא נקרא?
אז לכו לגיטאב, google/startup-os, זה איזשהו רפוזיטורי שבפנים יש את הכלי, אז תחפשו שם ריוויו ותראו, תגיעו דרך שם, או שפשוט ייצרו את הקשר ישירות, אם זה מעניין אתכם, אני מוזמן, אני מוכן לעזור לכם, להתנסות איתו. אז זה בעצם כלי שאמור לתת את החוויה המוצלחת בעינינו של קוד ריוויו, שאני חושב שאם חוזרים לשאלה של הבחור, אז אני חושב שחלק מהסיבה שאנשים לא אוהבים קוד ריוויו ולא עושים קוד ריוויו, זה כי הם עושים את זה בצורה שהיא, נקרא לזה, פחות טובה, אוקיי? ואני יכול לתת כמה דוגמאות.
מעולה.
כן, למה זה פחות טוב, ומה זה יותר טוב. אז נגיד, יש את הנושא של סטייל גייד, אוקיי? אז נגיד, אם מסתכל מתכנת אחר על הקוד שלך, והוא לא רגיל לסטייל גייד שלך, אוקיי, לסגנון, יהיה לו קשה להסתכל על הקוד. אז אחד הדברים שהכי, ואם יש בחברה איזשהו סטייל גייד שמקפידים עליו, אוקיי, אז הוא יעיר לך הרבה הערות על על הסגנון, אוקיי, וזה הערות ממש קטנוניות. ואז הופך את כל השיחה לשיחה לא נעימה, כי פה שורה, פה רווח, פה פסיק, זה גם לא כיף לתת וזה גם לא כיף לקבל. אז מה שאנחנו בגוגל עושים, יש לנו אוטומטיק סטייל, סטיילינג אוטומטי לקוד, ויש הרבה כלים כאלה, אז יש גם את של גוגל ואופן סורס, בכל מיני שפות, ויש גם של אחרים, מה שחשוב זה להשתמש בו, כי ברגע שאתה שם אותו, אז אוטומטית הייתי אומר, סתם, אני זורק 50% מהערות נחסכות, אוקיי, ומהערות הכי קטנוניות גם. אז זה דבר אחד, והדבר השני שמאוד חשוב, זה להכניס שינויים לא גדולים. זאת אומרת, שאתה עובד על פיצ'ר, אז תעבוד על פיצ'ר ותכניס שינויים של יום יומיים, ולא חודש חודשיים, כי לבן אדם אחר להסתכל על קוד שמלא מלא מלא קוד שאתה מכניס, זה פשוט נורא קשה, וגם צריך להקדיש לזה פתאום איזה צ'אנק גדול של זמן שלא תמיד יש. שינויים קטנים זה כזה פאן, זה קליל, זה נכנע, זה כיף, כזה כולם מרגישים טוב, אפשר לעבור הלאה.
הצלחות קטנות כאלה, לעשות דברים קטנים שמצליחים.
בדיוק.
אבל איך, אם יש לי פיצ'ר מאוד גדול, איך אני יכולה לפצל אותו לחלקים יותר קטנים?
בגדול, קוד שאת מכניסה שהוא כזה בצד והוא לא רץ, נגיד הוספת קלאס חדש, הוא לא עושה כלום, אוקיי? אין בעיה להכניס אותו בצ'אנקים קטנים, אפילו את יכולה לכתוב הערה, זה עוד לא מומש, זה עוד לא מומש, ולהכניס אותו, וזה לא בעיה. להכניס to do. הבעיה מתחילה ברגע שאת רוצה להתחיל לשנות את הפונקציונליות של מה שכבר רץ, אוקיי? ואז את יכולה, נגיד, לשים את זה בהתחלה כפולס. נגיד, אפילו משתנה const שהוא שווה false, ורק עד כשאת עובדת, את שם אותו true, ומשיכה לעבוד, אז בעצם שוב לא שינית. ודרך אחרת, שהיא כאילו הרמה הבאה, זה בעצם כן להכניס אותו כ-true, אבל עם, לא בדיוק true, אלא לשים שם משהו שנקרא feature flag, אוקיי? שזה איזושהי פונקציה, שהיא או true או false, בהתאם לתנאים מסוימים, והיא נגיד יכולה להיות רק ליוזרים מסוימים כן, נגיד לך ולטסטרים כן, ולכל שאר היוזרים לא, ואז כבר אפשר לדחוף את זה אפילו לפרודקשן, וזה לא משנה לאף אחד, כי זה בעצם false לכל המשתמשים.
מעולה. טוב, אז כאילו, ענינו פה נראה לי למאזינים על מה ששאלו, באמת אפשר לענות ככה לעומק מהניסיון שלכם ושאתם מכירים. עוד מעט ככה נוכל לעבור לסיכום של הפרק, אני ככה אנסה לסכם על מה דיברנו. יש לכם משהו ככה לפני זה להוסיף שהייתם ממש רוצים ככה להגיד לאנשים לפני שאנחנו מסכמים את הפרק?
הייתי רוצה להגיד שקוד ריוויו זה דרך ממש ממש טובה להעברת ידע, זה דרך טובה ללמד אנשים חדשים בצוות, להעביר ידע מאנשים מנוסים בצוות, זה דרך טובה למנוע מצב שבו יש מישהו אחד שפשוט יודע דברים שאף אחד אחר לא יודע, ואם הוא עוזב את הצוות לצוות אחר או עוזב את החברה, אז ממש נתקעים. אוקיי, שזה סוג של סכנה. אז זה ממש ממש טוב להעביר ידע בין אנשים, זה מלמד, זה טוב, ואנחנו מאוד בעד.
מגניב.
אני רציתי להגיד על פול ריקווסטים קטנים, זה גם עוזר מאוד אחר כך להימנע מבעיות מרג'ינג מעצבנות, כי אני מכניסה את הקוד הרבה יותר מהר, וזה גם עוזר יותר מבחינת ניהול גרסאות, שהקוד שלי כבר נכנס, אני לא צריכה עכשיו לחכות שאיזה משהו אחר ייכנס, ורק אחריו אני יכולה, אלא אני הרבה יותר גמישה במתי הפיצ'ר שלי יצא, כי הוא כבר ביקרון שם.
מעולה, וגם את פחות פוחדת לעשות את זה, כי כן. יש תמיד מי שבודק את זה, כן, וגם כאילו כן. אפשר לעשות קוד דינמי. מגניב, טוב, אז תראו, עשינו ככה פרק, באורך סטנדרטי, אורך טוב, דיברנו על לא מעט דברים, מקווים שלא המסנו עליכם, והכי חשוב שנתנו לכם פה ערך בהרבה דברים שעוד מעט נגיע לסיכום שלהם. אז זו, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. תודה רבה אופר ברטל, תודה רבה אביטל ציפורי. ככה, תודה שבאתם, שיתפתם מהידע שלכם. מי שרוצה, יכול גם לראות את ה... רוצה להרחיב לראות את ההרצאה שיש להם. יש להם גם במפגש, נראה לי, של אנשי ג'אווה וגם ג'אווה-סקריפט וכל מיני, כי זה מאוד פרוטוקול שמדבר לכולם. אז זהו, תודה רבה. טוב, אז היה לנו פה עוד פרק. הפעם עשינו פה משהו מעניין, הבאנו בעצם שני מרואיינים, ככה מחברה גדולה, כל האנשים שבחברות גדולות, וביקשו ככה שנכניס את זה גם. ודיברנו על לא מעט דברים, רק שתדעו ש... בהכנה היה לנו מה זה מלא נושאים שמצאנו, שגוגל עובדים עם סינגל רפוזיטורי ובאמת פיצ'ר פלגין ומיליון נושאים, בחרנו את אלה. אם יש לכם עוד נושאים שמעניינים אתכם, מאוד מאוד נשמח כאילו לשמוע מכם, ואנחנו נביא את האנשים הנכונים ונדע למצוא אותם כדי לעשות על זה עוד איזה פרק או שניים. עכשיו בואו נסכם רגע את הפרק. אז בעצם הקו הישיר, אם שמתם לב, שעבר בפרק, זה הקטע הזה של, של שיתוף קוד. גם אם זה הכלים שדיברנו עליהם, בסוף הם כלים שהם open source, שזה שיתוף קוד מתוך גוגל, החוצה, וגם דיברנו קצת על code reviews שעוסק בזה המון. אז אם ככה נפרוט את זה, אז באמת אחד זה היה protobuf, שזה קיצור של protocol buffer, אפשר למצוא את זה בקלות בגוגל, זה קיים אצלם כבר 10 שנים, שזה באמת אומר שזה מאוד מפותח פנימית וכלפי חוץ, וכנראה בדוק ועובד יפה. שזה כלי שבא לקחת את הקטע הזה שאתם יוצרים מבנה עכשיו של דאטה שאתם מעבירים, וגם נותנים לכם פרוטוקול נוח לדבר, ליצור את הטייפים וליצור את השמות ולעשות שינויים במקום ליצור מלא ורז'נינג, וגם נותן לכם אשכרה כלי שאתם יכולים להוסיף כ-SDK, אם יש לכם C-Sharp, Java, C++ או קליינט כלשהו של JavaScript, ולעבוד איתו, והפרוטוקול הזה מתאים, הוא קרוס-לנגוויץ' כזה. אז זה אחד, ככה, והדבר הבא הוא GRPC, שהוא כבר מדבר יותר, הוא גם מחייב לעבוד לפני זה בדרך כלל עם פרוטובאפס, כי זה המבנה בעצם של הישויות, entities, והוא לוקח את זה לעולם של ה-API'ים, שאומרים, יש הרבה דברים שאתה תמיד כותב, אז למה שתכתוב את זה? בוא ניתן לך עכשיו איזה דרך לעשות את זה בצורה נכונה, אנחנו כבר ניתן לך את הקטע של get, put, update, הדברים הבנאליים, השמות, לפי המבנה אובייקט שהגדרת, ואתה תעשה את הלוגיקה עצמה. אז זה באמת נקרא GRPC, גם אפשר למצוא את זה. הדבר השלישי שדיברנו, נכנסנו קצת לשאלות מאזינים, על למה גוגל רוצים שתף קוד, ונכנסנו לקטע של code reviews, שהם אמרו שבעצם בגוגל, קודם כל, כל דבר עושים סקר קוד, אין דבר כזה שלא, גם אם זה על פיצ'רון קטן, שלא ייכנס קוד שיכול לשנות משהו, לא לעבוד נכון. דבר שני בשבילם זה, הם עושים סקרי קוד מרחוק, כלומר, לא יושבים אחד ליד השני, ונגיד עכשיו יש מישהו אחד שעושה קומיטים תמיד בשלוש, אבל הראש צוות שלו, מישהו מהצוות, הוא אוהב בשלוש בלילה דווקא, הוא חיית לילה, מרוכז יותר, שם הוא עושה סקרי קוד, אז הם פשוט מדברים שפה של קוד דרך המערכת, יוצרים pull requests כמו שאמרנו, ומישהו אחד בודק את זה, יוצרים feature owners, שזה אומר ממש, אתה אחראי על הקלאס הזה או הפרויקט הזה, וכל קוד שנכנס, עובר דרך אותו מומחה או כמה מומחים, ורק הם יכולים להגיד אם מה שעשית הוא מתאים או לא, וככה אתה גם לומד, וזה יוצר סוג של מנגנון ביטחון, שאתה לא פוחד גם להכניס קוד, כי יש תמיד רשת של מישהו שאומר, רגע, רגע, תכניס את זה אחרת, או תקשיב, יש לי ללמד אותך על תשתית כלשהי שיש בגוגל, או חיצונית שלא הכרת, בוא תשתמש בה, או לא כתבת טסט, וזה סופר מעניין, וגם דיברנו על כלים של קוד פתוח שגוגל רוצים להוציא של לשפר טיפה את היכולת של לעשות סקרי קוד, ונראה לי שזהו, באמת דיברנו על לא מעט דברים, תודה רבה לכם על ההזנה, לי היה מאוד כיף ומעניין, אני חן פלדמן, נסיעה טובה, בוקר טוב, לילה טוב, סופה שניים, תלוי מתי אתם שומעים את זה, ביי ביי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.